יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, להיות שיש בביתך, כל אחד יהיה במקומו, במסגרותיו, בלוחות הזמנים שלו, יעמוד במטלות, יהיה ממושמע. יש אפשרות אחרת, לנסוע, לראות איפה מפוזר עם ישראל, מה הצרכים שלו, ואם עושים את האפשרות הראשונה, כמעט ואי אפשר את השנייה. אם עושים את השנייה, כמעט אי אפשר את הראשונה. שאלה אם יש אפשרות שלישית. האפשרות השלישית היא קשה מאוד בדור הזה, היא נקראת חיבור, תורת החיבורים. אבל אז יש איחורים לפעמים. אז לכן ביקשתי סליחה. אם אתם סולחים, אז יהיה כוח ללמוד ביחד. זה נכון שאנחנו חיים במציאות אחרת היום מאשר יציאת מצרים. זה נכון שהפרקים שאנחנו קוראים בשבתות האלה הם במובן מסוים הם היו פעם. אבל הנביא מיכה אומר בפרק זין, כי אימץ אתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. לא אומר כי אימץ אתכם, אראיכם. אין לכאורה עקביות בין שני חלקי הפסוק. כשהנביא אומר כי אימץ אתך, הוא בעצם אומר את הבסיס של דברי חז"ל, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. יש איזושהי שייכות בין מה שקורה במציאות של הדור הזה, שלנו, תפשין עין, לבין מה שהיה ביציאת מצרים. והחלק השני של הפסוק, כיוון שהוא מדבר על אותו דור עתיד, אז הוא אומר אראנו, ושם הוא אומר נפלאות. נפלאות בשפה העברית המקראית אין פירושם כמו לומר הכי טוב, שהדור הזה, כיוון שהוא מאוד אוהב מילים שיבטאו את הרגשותיו, ולא מצא מילים שיבטאו את הכי טוב, אז הוא לקח את המילים חבל על הזמן, הוציא אותם מההקשר שלהם, והפך אותם להיות מה שהם היום. אבל הנביא לא מתכוון לזה. נפלאות בשפה המקראית פירושו מורכבות. דבר תמוע. השכל הרגיל לא קולט אותו. והמורכבות שתהיה בזמן הגאולה, בזמן חבלי משיח, היא דומה, אומר הנביא, למורכבות שהייתה ביציאת מצרים. ויכול להיות שדווקא בפרקים האלה, כיוון שמתואר את ההכנה ליציאה והיציאה בעצמה, יכול להיות שדווקא ההתבוננות, הניסיון לראות באמת מה הייתה המורכבות, יכול להיות שהיא חלק מהבירור שלפנינו. אז אולי נתחיל בפסקה הראשונה פה בצד ימין למעלה, פרק י', אחד השלבים שהם מתחילים את פרשת בו, והם בעצם סוף המכות, לקראת סוף המכות. כנראה הלחץ על פרעו גדל. עבדיו אומרים לו, כבר אי אפשר עם המוקש הזה. וישב את משה ואת אהרון אל פרעו, ויאמר עליהם, לכו עבדו את השם אלוקיכם, מי ומי ההולכים. נוצר פתח של הסכמה של פרעו ליציאה. אבל אם באמת הדברים תלויים בו, כמו שהם נראים לו, והוא המאשר, אז הוא רוצה לדעת על מה חל האישום. ויאמר משה בנערינו וזקננו נלך ובנינו ובנותינו וצוננו ובקורנו כי חג השם לנו. יש פה איזה תיאור שהוא נראה על פניו תיאור כמותי רחב ממדים. ומה התגובה של פרעה? ראו כי רעה נגד בניכם, לא כן לכונה הגברים ועבדו את השם. כי אותה אתם מבקשים. מה מרכיב את הטיעון של פרעה, את המענה שלו? בעצם הוא לוקח את המילה עבודה, ואומר, אתם רוצים לעבוד את השם? תלכו הגברים. למה? אומר חתם סופר, יסוד הבירור ביניהם, נמצא יסוד של בירור שהוא נמשך עד היום. ולא תמיד הנציג של הצד השני הוא פרעה. מפני שהשאלה הגדולה בעבודה היא להגדיר מה תוכנה. האם פירושו של דבר אולי יותר מתאים להשתמש במילה פולחן? כלומר, מעשים שבני האדם עושים במסגרת עבודתם את השם. בסך הכל של היקף המצוות, אפשר להגיד, אם נתייחס למצוות שהזמן גרמם, לעומת מצוות אחרות, בסך הכל אפשר להגיד שהמושג עבודה אולי יותר מתאים, אולי יותר שייך לגברים. זה טוען פרעה. כי הוא, אומר חתם סופר, הוא לא מבין מה זאת עבודת אלוקים. מה הוא לא מבין? הוא לא מבין את המילים חג השם לנו. אומר חתם סופר, יש פה שני צירים. הציר שתופס אותו פרעה הוא ציר מלמטה למעלה. כלומר, מה האדם פועל כדי לעשות רצונו של הבורא. אבל הציר האמיתי של משה, אומר חתם סופר, הוא חג השם. יש השראת שכינה אלינו. אנחנו קולטים מלמטה את השראת אלוקים מלמעלה. למי מגיעה השראת אלוקים? רק לגברים? רק לדתיים? רק לימניים? וכו' וכו'? או למושג כלל. חג השם לנו פירושו הופעת שכינה אלוקית דרך האומה. והאומה מורכבת מטף, מנשים ואפילו מגברים. בסדר, יש מקום. לא חלילה דוחקים אותנו. אבל זה רק חלק מהאומה. הרשימה הכמותית הזאת שמפרט אותה משה רבנו לא באה לומר אנחנו הרבה, אלא באה לומר אנחנו עם. לא תקלוט את זה אם תסתכל עלינו מלמטה למעלה, כלומר מהמעשה אל הרצון האלוקי. אומר הירושלמי מסכת דמי בפרק השביעי. להלכה, אם אדם הוא פועל, שמוזכר לעבודת בעל הבית. מחר בבוקר הוא צריך להתייצב ב-6, 7, 8 לתחלת עבודה. הערב אסור לו להשתתף בשיעור או בלימוד ביחד במכון מאיר. כי זה יצא מאוחר. הוא צריך לישון בזמן. הוא צריך לאכול. אסור לו לעשות דיאטה לא מבוקרת. וגם אסור לו להסתגף. שהוא יבוא חלש למלאכה. זה התיאור של ההלכה. אומר הירושלמי, פעם אחת הלך רבי יוחנן לאיזה מקום, ופגש אדם רזה כחוש באופן מיוחד. והוא שואל את האנשים, מה הבן אדם הזה עושה, מה תפקידו בחיים? אמרו לו, הוא מלמד תינוקות. אמר, בסדר, למה הוא כזה כחוש? אמרו, הוא צעים, הוא מסתגף. כזה עבודה רוחנית כזאת, התגבר על יצר האכילה, שכידוע הוא אחד מהיצרים היותר קשים. אמר לו, תשמע, אתה עובר על איסור. איזה איסור? אומר לו, תראה, אם במלאכת בשר ודם, כלומר, כשבעל הבית מזכיר את הפועל, אז לפועל אסור להסתגף, כי זה מחליש אותו בעבודתו, בעבודת בעל הבית. אם במסר ודם כך, במלאכת הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. מה פירוש? שללמד תינוקות זה מלאכת הקדוש ברוך הוא. אם אני הייתי מלמד תינוקות, והייתי חי בדור הזה עם רבי יוחנן, הייתי אומר לו, תראה, יש לי פרחה לקל וחומר שלך. למה? ממה אתה בא אליי? אתה אומר לי, אם במלאכת בשר ודם פועל ובעל הבית, אז מלאכת הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. אתה יודע רבי יוחנן? אני עוסק במלאכת הקדוש ברוך הוא. אני מסתגף. יש מלאכת הקדוש ברוך הוא יותר גדולה מזאת? מההתגברות על יצר האכילה? מהזיכוך הרוחני שזה מביא? אמר לי רבי יוחנן, ילך מר אל פרשת בו, אל החתם סופר. היה אומר לי כך, אתה מסתכל מלמטה למעלה. כלומר, אתה אומר, אני פה מסתגף, ובזה אני חווה חוויה רוחנית של זיכוך רוחני, ואז אני חושב שאני עוסק במלאכת הקדוש ברוך. מתקרב אליו. היה אומר לי, אבל זה לא נכון. כי מלאכת הקדוש ברוך הוא זאת המלאכה שהקדוש ברוך הוא מטיל עליך. שהשמיים מלמעלה מטילים עליך למטה. ללמד תינוקות זה מלאכת שמיים חד משמעית. דברים פרק ת' למען ילמדו, למען ילמדו. להסתגף? איפה כתוב שזה מלאכת הקדוש ברוך הוא? אולי אתה חי בדמיונות? לרב לזר הכפר זה אסור. אסור להסתגף. עד כדי הפסוק בספר במדבר, פרק ו', מאשר חטא על הנפש, על הנזיר, שפירושו לפי רב לזר הכפר זה שהוא חטא בנזירות. אז לפי רב יוחנן זה לא רק שזה לא מלאכת שמיים, זה איסור. ולפי מי שחולק על רב יוחנן, על רב לזר הכפר, לפי מי שחולק עליו, אז במצב שבו הסיגוף לא יפריע לאחריות, לחויבות של האדם, מותר לו להסתגף. אבל אתה נראה כזה שזה מפריע לך. אז גם לשיטה השנייה אתה לא יכול להגיד שאתה עוסק מלאכת שמיים. רמב״ם מפורש בהלכות דעות. הלכות דעות לרמב״ם הם הלכות כוחות הנפש. הוא לא למד את זה במזרח, הוא לא למד את זה במערב, הוא למד את זה מהתורה. מדברי חזן. וכל סוף פרק ב' בהלכות דעות, הוא אומר, צריך להיות אדם מאוזן בנפש. אומר הרמב״ם, לא נבהל להון. לא משועבד לכסף. ולא, מצד שני, בטל ממלאכה. מתאמץ, משתדל. אתה מגיע לגליל, אלון הגליל. לא נעשה פה חידון, מי יודע איפה זה. בסדר, נשאיר את זה פתוח. למתעניינים, זה קרוב לצומת המוביל. המוני אנשים נוסעים כל יום. מצפון לדרום, ממזרח למערב, בצומת המוביל, זה אחת הצמתים הכי גדולות, אולי בארץ, בוודאי בגליל. כמה מהם יודע איפה זה נמצא אלון הגליל? לא מדבר על השאלה כמה הם נכנסו לאלון הגליל. אתה נכנס לאלון הגליל. אתה מגיע למשק שנקרא משק זית. בן אדם, בני. מגדל, רועה צאן, בוקר של 450 כבשים ועיזים. בתוככי ערבים. בדואים, דרוזים, כמעט כל יום גנבות, כל יום גזירת גדר, לעתים איומים ברצח, לבד. שטח עצום שהוא בעצם אחראי עליו. מה אתה עושה פה? כמה כסף אתה מרוויח? אם שורפים לו איזה מטבן, וגוזרים בו גדרות, זה נזק של מיליון שקל. מי משלם לך את זה? אף אחד. יש משפחה ערבית גרה לא רחוק ממנו, וכל הזמן מתקדמת במסגרת השמירה על החוק במדינת ישראל, שכידוע מאוד מפותחת, במיוחד בסוגיית הטיפול בערבים. ונוקסים בו ונוקסים בו ונוקסים בו, והוא לבד, הוא חי לבד. הוא אומר, זה ההשתדלות הציונית שלי. זה עולה לי הרבה כסף, אבל אני לא ממעט ממלאכה. אני עושה את ההשתדלות. אם היה נבעל להון, היה עוזב שם מזמן. באמת, בפני שהאדם מבין שמשימתו היא לא קשורה עכשיו לרווחיו, אלא לערך אמיתי שהוא מאמין בו. אם בא אליו בן אדם אחד, אומר לו, תשמע, אני רוצה לשמור איתך לילה אחד. זה הכל. מי אתה? אני סטודנט בטכניון. אני מורה בבית ספר, אני בחור במכון מאיר. לא משנה מי. מוסיף לו 10 שנות חיים. הוא לא לבד. התקופה של לפני 60-70 שנה, בן אדם כזה הרגיש מלח הארץ לא רק בחטא, גם בחף. בראש הפסגה. איך מרגיש כזה אדם היום? בחברה שהייתה לא נבהלת להון, אלא עוסקת במלאכתה ובמשימותיה, הוא היה מרגיש מאוד איתן. הוא היה מרגיש שיש חשיבות למעשיו מצד התגובה החברתית מסביבו. אבל בחברה שנבהלת להון, אף אחד לא סופר אדם כזה. הוא צריך להיות עשוי מאיזה זן מיוחד מאוד, ואז אתה יושב איתו, ומה תגיד לו? אני ממהר. לאן אתה ממהר? רק באת, שים איזה חיוך קצת, תתעניין קצת במה שיש לי. לא, לא, מחכים לי. מי מחכה לך? אני גם מחכה לך. סוף סוף ביהודי להגיד משהו, להגיד איזה ביטוי של ערך למעשה של האדם. והרמב״ם כולל את הכל בתוך דרך חיים מאוזנת. והרמב״ם מסכם את פרק ב' ואומר, תיזהר בשלושה דברים. קנאה, תאווה וכבוד. זה מוציא את האדם מן העולם. זה הביטוי של רבי אליעזר הכפר בפרק רביעי בפרקי אבות. הקנאה, התאווה והכבוד מרסקים את האדם מבחינה מוסרית. ובסופו של דבר גם מבחינה נפשית. זה סיום פרק ב'. איך מתחיל פרק ג' בהלכות דעות? ואל יעלה על דעתך שאם הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, אפרוש מהחומר, אפרוש מהאוכל, אפרוש מהבית. אומר רמב"ם שאין הדבר כן, שהתורה אסרה עליך להיות נזיר. כמו מי זה? כמו רבי אליעזר הכפר. אז הרמב"ם בעצמו מבין שלא יכולה להיות סתירה בין שני דברים של רבי אליעזר הכפר. הוא שאמר שהקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, הוא הרי אמר שאסור להתנזר. ואומר שהפתרון להשתלטות על הקנאה, התאווה והכבוד איננו בכך שנתנזר מן העולם. זה לא מלאכת השמיים שמוטלת עלינו. אם כך, אז הסוגיה הזאת של מכת אור וחושך היא לא רק בהבדל שבין מחנה ישראל למחנה מצרים. היא יותר פנימית, כמו שאומר המדרש פה בפסקה 3. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מי שרוצה, שתייה חמה בחוץ, בפינה. אומרים חז"ל, חושך, למה הביא עליהם? על מי? המצרים. אבו שלמה הביא עליהם, כסח אותם, עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, בסוף הם יבינו את השפה הזאת. אומר המדרש, התברך שמו של הקדוש ברוך הוא, שאין לפניו מסו פנים, והוא חוקר לב ובחן כליות. על מי מדובר פה? לפי שהיו פושעים בישראל. אתה שומע היום את המילה פושעים? למה אתה מתכוון? למה מכווננת השמיעה שלך? שהיה להם פטרונים מן המצרים, קשרים, והיה להם שם עושר וכבוד, ולא היו רוצים לצאת. אז האם המילה פושעים זה איזשהו תואר על שם פשיעה אחרת שלא מוזכרת כאן? וההקשר שנאמר פה במדרש זה שהם לא היו רוצים לצאת, או שזאת הגדרת הפשיעה, זה שהם לא היו רוצים לצאת. למה? מה הקדוש ברוך הוא? אם אביא עליהם מכה בפרסיה וימותו, יאמרו המצרים, כששעבר עלינו כך עבר להם, לכן הביאה למצרים את החושך 3 ימים. זה היה בשביל לעשות בירור בתוך ישראל, אבל לא לחשוף את הבירור הזה לעיני כל העולם. לשמור את הבירור הזה בתוך ישראל. והמכה הזאת של החושך מאפשרת הסתר של אותו דין שנעשה באותם אלה שלא רצו לצאת. זה מאוד תלוי בהבנת החתם סופר, בהבדל שבין פרעה לבין משה רבנו. כי אם מלאכת שמיים היא המלאכה הפרטית, מה אתה עושה כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא? אתה לא יכול להישאר במצרים, עובד את השם, שומר קשות למאדרים, שומר שבת למאדרים, יש לך תפילה במניין, מקווה, הכל מאורגן, מדוגם, אין בעיות. אבל אם כל מערכת הקשרים שלנו מלמטה עם הקדוש ברוך הוא מלמעלה מתחילה מהקדוש ברוך הוא, מהופעת שכינתו, היא מופיעה דרך האומה להוציאה ממצרים, זה המהלך האלוקי. אז מה יש לך להישאר במצרים? כשחזל אומרים את הביטוי במחילתא, לפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, הם בעצם אמרו את פרשת בו. אם הופעת השכינה היא להוליד אומה שהיא יוצאת ממצרים, ואני לא רוצה לשתף פעולה עם המגמה הזאת, כלפי שמיים, כלומר כלפי הופעת השכינה, אני פושע. האם בן אדם מרגיש כך היום? להרגיש כך היום כלפי כשרות הוא מבין, כלפי שבת הוא מבין. האם המילים האלה, לפי שהוציא עצמו מן הכלל, הם היום מילים שמבטאות כופר בעיקר? כשאומרים לי את המילים כופר בעיקר, למה אני מתכוון? מפני שהמושגים כשהם נמדדים חיצונית, הם בעיקרם עוסקים בדברים הסובייקטיביים של האדם. מה הוא מרגיש, מה הוא חושב, מה הוא עושה. מה התדמית החיצונית שקובעת עשייה? אבל אם אדם יש לו ענווה אמיתית, והוא מבין שהופעת השכינה דרכו יש לה כללים משלה שלא מתחילים ונגמרים בדברים הסובייקטיביים של האדם, אז המושג של יוצא מן הכלל הוא חריף ביותר. קדוש, קדוש עליון, הבבא סאלי, מישהו מכם היה בנתיבות בימים האחרונים? עלה לציון, ראיתם כמויות של אנשים? אלפי, עשרות אלפי, אולי 100,000. אי אפשר להכניס סיכה. תגיד אחי, למה אתה בא? אתה הולך להתפלל. על פרנסה, על חינוך ילדים, על זיווג הגור, על זרע של קיימה, אתה רוצה לעשות תשובה. למה באת לפה? אבא בסלי. אבא סאלי היה מופת, מופת גדול. אתה יודע מי זה היה אבא סאלי? קדוש עליון. הוא היה מסיע רכבים בלי דלק. אין אדם כזה היום. הנה, ייקח סיפור. בשביל זה באת על הציון. ואתה רוצה מופת. לכל הדברים החשובים שהזכרתי, והם באמת חשובים. אז בכל המעט סוכות, תדע לך, פעם אחת, הבבא סאלי יוצא מהסוכה. אדם צדיק, קדוש עליון, הוא כמעט ולא מסוגל לצאת מהסוכה. זה סיפורים גדולי ישראל, לא זזו מהמקום, כל החג. בבא סאלי יוצא מהסוכה. לכותל, להר הבית, לא מסופר. הוא מודה למשמש שלו, נוסעים לשדה בוקר. מה שכה לעשות בשדה בוקר? באמצע החג. הוא אומר, יש שם קבר של בן גוריון. אפשר להגיד פושע? אפשר להגיד פושע. מה אתה יש לך לעשות שם? הוא מסר את הנפש לגאולת ישראל. אבל סאלי, מה קרה לך? מה זה גאולת ישראל? זה חשוב? זה קשור לקדושה? והוא מסר את נפשו על גאולת ישראל, והנשמה שלו, אמר הבבא סאלי, נמצאת בין שמיים לארץ. לא טוב לה. הוא הבבא סאלי על הכתפיים שלו, הנשמות של ישראל. הולך לתקן אותם. אנחנו לא יודעים מה זה תיקון של נשמות, עם כל הכבוד לרוחניות שלנו. מתחילים לנסוע. והמספר את הסיפור, הוא מתחיל להתלהב. כי הולך פה להיות מופת גדול. מה המופת? נוסעים לירוחם. כידוע, הדרך מנתיבות לשדה בוקר לא חייבת בלשון המעטה לעבור דרך ירוחם. אבל נוסעים לירוחם. מה יש שם בסלי? יש שם איזה סוכה, צריך לאכול שם. נוסעים, עוברים, 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 כל ירוחם, אוכלים. אחר כך נוסעים לשדה בוקר, אי אפשר לנסוע. יש מחסור בדלק. אז אומר המשמש לבבא סאלי, נלך לתחנת דלק, יהיה דלק, נוכל לנסוע. אומר לו, לא, נוסעים לשדה בוקר. והמופת הזה מתחיל להתגלגל, כי מגיעים לשדה בוקר, עושים את התיקון, חוזרים לירוחם. אומר הנהג, אבל אין דלק. אומר הבבא סאלי, נוסעים. נוסעים לירוחם. גומרים ירוחם, נוסעים לנתיבות. אין דלק. המספר ממשיך להתלהב. אומר הבבא סאלי, אמר לפני הכניסה לבית, שאל את הנהג, תגיד, אתה רוצה שנעשה עוד סיבוב על האין דלק הזה? מה יפה את הנהג? באמת, מי עושה היום דבר כזה? ניסוע בלי דלק. יש מועיפת יותר גדול, או יותר קטן. תלוי איך אתה מבין את המושג קדושה, מאיפה זה מתחיל. יש מופת יותר גדול שאדם כזה אכפת לו מגאולת ישראל, אכפת לו מבן גוריון, אכפת לו מתיקון הנשמה, והוא עושה את זה בסוכות. זה לא בדיוק הזמן לעשות תיקונים לנשמות. והרבא סאלי אומר, זה מה שצריך לעשות עכשיו. כי כשהוא למד פרשת בו, הוא למד את המדרש. זה בניגלה, מי שקורא פרשת בו, פרשת והערה, עם הזוהר, הוא לא יכול להרים את הראש שלו בכלל. עד איפה מגיעה החומרה של הפרישה מהציבור, של ההוצאה מהכלל. והמדרש אמר את זה, הוא אמר, פושע. כלפי מי? כלפי הנהגת השכינה. אבל אולי לא רק. יכול להיות שדווקא הפרשות האלה מחדדות את האפיק הנפשי שבו מתרחשת השאלה או מתבררת השאלה האם אתה מחובר עם הציבור או לא. הרי בפרשה הקודמת כשדיברנו, למדנו על לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, הופיע שם הביטוי שמשה רבנו אומר, הם לא שמעו אליי, אז איך שמע אותי פרעה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, תלך. ואז מופיע הביטוי, ויצווהם אל בני ישראל. ולא נראה בפסוק שיש שם איזו הגדרה של ציווי. מה התוכן שלו? אומר הירושלמי, שנמצא פה פסקה 4. והוא מתייחס לפסוק הזה, בפרק ו'. אמר שמואל בר יצחק, וידבר השם אל משה ולאהרון ויצווה בני ישראל, על מה ציווה? על פרשת שילוח עבדים. עוד לא יצאנו ממצרים, עוד לא ברור בכלל מה הולך להיות באופק, הקדוש ברוך הוא כבר מצווה אותנו על שילוח עבדים. והירושלמי חריף עוד יותר, אומר דאמר רבילה, לא נהנשו ישראל, אלא על פרשת שילוח עבדים. זה לא רק שזה חידוש עצום להגיד שהמצווה הזאת צווינו לפני שיצאנו, או בעת היציאה, אלא גם חידוש לא פחות מזה להגיד שזה כל כך חמור שרק על זה נהנשו. הפסוקים הפסוקים מירמיהו, פרק למד ד' נמצאים פה בצד שמאל, בחלק השני של פסקה 2. ויהי דבר אדוני לירמיהו מאת אדוני לאמור. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור. בדרך כלל אדם שומע את המושג ברית ליד היציאה ממצרים, זה או ברית בין הבתרים, או ברית שקשורה להר סיני כתוצאה מיציאת מצרים. מה הברית? מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי. זה הברית. אומר ירושלמי בחזרה רגע לפסקה 4, תני בשם רב נחמיה, הייתה כעוניות סוחר ממרחק תביא לחמה, דברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר. התורה היא לא אנציקלופדיה ולא ויקיפדיה. התורה היא תורת חיים. אתה תמצא פה נקודה, במקום אחר נקודה, תתאמץ, תמצא את המכלול. היינו. בספר שמות פרק ו' כתוב שהיה ציווי, לא כתוב מהו. בספר ירמיהו כתוב מהו, לא כתוב מתי הוא היה. תשלים את שני הפסוקים יחד, וזאת ההגדרה של המצווה. המצווה היא שילוח עבדים. ממשיך הפסוק בירמיהו. ולא שמעו אבותיכם אליי ולא יטו את אוזנם, פסוק תדבב תדזי, ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיניי לקרוא דרור איש לרעהו. זה נקרא ישר בעיניי. ותכרתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו. זה בית המקדש. אבל, פסוק תזיין, תשובו ותחללו את שמי. תשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו ששלחתם חופשים לנפשם. יש היום הרבה מומחים בהגדרות של חילול השם, בעיקר מה קורה אצל אחרים בחילול השם. אצלם כבר הכל מסודר. פה כתוב מה זה חילול השם. לא, לשחרר עבדים. זה לא נראה דבר שיצא מכלל פרופורציות. גם עצם הגדרת הציווי, גם חומרתו, גם חומרת העונש עליו. מה מסתובב פה בסוגיית שילוח עבדים? אולי זה קשור לפרק י"ב בשמות, נראה אותו בצד ימין. ויקרא משה לכל זקני ישראל, פסוק כ"א. ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אליהם, משחו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. ולקחתם אגודת אזוב ותבלתם בדם אשר בסף, בסף זה הכלי, והגעתם אל המשקוף אל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. למה? למה אסור לצאת? ועבר השם לגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף אל שתי המזוזות של מי? של ישראל. הוא פסח השם על הפתח, אבל הוא לא הלך לגוף אותם. כתוב בראשית הפסוק, ועבר השם לגוף את מצרים. אנחנו לא בתוך העניין. ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. מה אומר רש"י? משמאל הפסוקים. ואתם לא תצאו, ורש"י על פי המחילתא. מגיד מאחר שניתנה רשות למשחית לחבל, אינו מבחין בין צדיק לרשע. ליל שימורים, שעליו כתוב, אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אני ולא שרף, כתוב עליו שכיוון שניתנה רשות למשחית, שוב אינו מבחין בצדיק לרשע. למה לא מבחין? איפה הנהגה האלוקית? כי באמת במצרים יש 10,000 צדיקים קדושי עליון, ועוד 20,000 צדיקים דתיים, לאומיים, חרדים, ימניים, שמאלנים, שפויים, ועוד 10,000 מכל מפלגה תורנית, חרדית, לאומית, ימנית, שמאלנית, שפויה. כל הקטלוגים של היום יש שם. למה שהצדיקים לא יגאלו? למה המשחית, אם הוא בא, הוא לא מבחין? ואם הקדוש ברוך הוא עובר לגוף את מצרים, מה הוא רוצה מאיתנו? אנחנו לא בתוך המסלול. אומר הנביא חזקל בפרק כף, בעקבותיו חזל על הפסוקים כאן בשמות. נלך לחזקל פרק כף בצד שמאל, למטה. ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, ביום בוחרי בישראל. מתי הקדוש ברוך הוא בחר בישראל? לא בהר סיני, אלא ואשא ידי לזרע בית יעקב ויוודע להם בארץ מצרים. ואשא ידי להם לאמור אני השם אלוקיכם, ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאה מארץ מצרים. מפה התחילה בחירת ישראל, כשהיא קשורה במהותה לחלק השני, אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש, צבי לכל הארצות. מה התרחש באותו יום של היציאה? ואמר עליהם, איש שיקוצי עיניו השליחו, ובגילולי מצרים אל תתמאו, אני השם אלוקיכם. שאת כל זה כינסה התורה במילים, משכו וקחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה. מה היה בפועל? פסוק ח', ויאמרו בי ולא אבו שמו אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו ותגילו להם מצרים לא עזבו. הם לא ביצעו את הדרישה האלוקית. אז מה הייתה אמורה להיות התוצאה? ואומר, לשפוך חמתי עליהם, לחלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. כשהקדוש ברוך הוא עובר לנגוף את מצרים, אומרים חז"ל, הוא עובר לנגוף את כל מי שנראה כמו המצרים, את עם ישראל. הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, הללו שקיליים, הללו שקיליים, הללו ערלים, הללו ערלים. ואין מידת הדין הייתה נותנת, לא הייתה נותנת שיגלו ישראל לעולם. מה, המדרש לא ידע? והפסוקים בחזקל והפסוקים בספר שמות לא ידעו שבדמי חיי זה בזכות דם הפסח, בזכות דם המילה? הם ידעו. והם אמרו לך, אל תטעה בהבנת המילים של הזכויות. זה לא פירוש זכויות שבגללם ניצלנו, אלא אלה ביטויים לסיבה שבגללה ניצלנו. אנחנו לא ניצלנו בגלל שאנחנו דתיים. לא ניצלנו בגלל שאנחנו קדושים, לא ניצלנו בגלל שאנחנו ימניים או שמאלנים. ניצלנו בגלל שאנחנו בני עם אחד שבחר בו אלוקים, בלי קשר למעשיו. זה פסקה 3. לא נגאלנו בזכות מעשינו הטובים, וכאמץ איתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, גם לא נגאל בזכות מעשינו הטובים. וכל מי שעומד היום מסטופר רוחני ואומר, זה לא גאולה כי זה לא מתאים לסטופר הרוחני הזה, הוא לא יוצא ידי חובת קריאה בתורה של פרשת בו. המשחית בא אלינו הביתה בגלל שאנחנו לא ראויים להיגאל. הוא לא מבחין בצדיק לרשע כי אין סיבה פרטית לגאולה. לא נגאלים כיתות, לא נגאלים מחנות, לא נגאלים ישיבות, לא נגאלים אנש, בטש, גבש. נגאל רק דבר אחד, עם. אתה לא מחובר לעם? אתה לא יוצא ממצרים. אתה מחובר לעם? תצא. אם אתה לא מחובר לעם, אתה פושע. פושע כלפי אלוקים, פושע כלפי כנסת ישראל, וגם פושע כלפי עצמך. למה? בגלל שלא יצאת מעבדות לחירות. שהרי הסוגיה הזאת היא גם בסיס לסוגיית עבד עברי. אדם נמכר בגניבתו, ומחזיר את הכסף של הגניבה דרך זה שהוא עבד. זה מותר 6 שנים. נגמרת השנה השישית, תחזור הביתה. אם אתה במצב נפשי מסובך, שאתה אומר, אהבתי את אדוני, או בלשון אחרת, אני אוהב להיות עבד, אז אתה יכול להישאר עד שנת היובל. אבל מארגנים לך איזה טקס, קצת לא ברור. שמים אותך ליד המזוזה, ורוצים את אוזניך. מה העניין? יש קצת הבדלים בין הבבלי והירושלמי, אבל הסך הכל אומר, אוזן ששמעה, כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים. והלך וקנה אדון לעצמו, ירצה. הוא לא שמע טוב. אבל שמעון בן רבי מוסיף בבבלי בקידושים בכף ב', שעל ידי דלת ומזוזה יצאו ישראל מעבדות לחירות. והלך זה וקנה אדון לעצמו. רגע. אם הביטוי על ידי דלת יצאו מעבדות לחירות, אז בוא נהיה עקביים ויוצאים לחירות. שואלים את האדם המודרני, מה זה נקרא חירות? הוא יודע. אבל מה כתוב מיד אחר כך? כי לי בני ישראל עבדים. אז למה אתה אומר יוצאים מעבדות לחירות? תגיד, יוצאים מעבדות לעבדות. מעבדות לבני אדם, לעבדות לאלוקים. בואו נקרא לדברים בצורה ברורה, מדויקת, לא נעגל פינות. אז לא הבנת? מה זאת יציאת מצרים? מפני שיציאה מעבדות לחירות, היא לא מתחילה ונגמרת במסגרות, בתנאים החיצוניים. עם ישראל במשך 210 שנה, תחשבו כמה דורות, מתרגלים להיות עבדים. אבל זה הרגל חיצוני, לאט לאט הם יצאו מזה. הרוח שלהם היא רוח מיוחדת, היא לא רוח נכנעת. יש אנשים שחיים בתנאי חופש, אבל הם עבדים. אתה עיתונאי, אתה יודע שיש איזושהי בעיה שלא ברורה של אשתו של ראש הממשלה. לפניך דילמה. האם בזה תפתח את מהדורת החדשות של ערוץ 80, או בזעקתה של האלמנה של אותו איש שנרצח ביפו, שמרגישה שבית המשפט במדינת ישראל מקל ראש ברצח בעלה? את מה תביא? אם אתה תעיז להשתיק, לעמעם, לשים בשוליים את זעקת האלמנה, ואתה תחליט שבראש החדשות תהיה החדשה המרעישה שאיימו על חייה של אותה מנהלת משק בית מצד אשתו של ראש הממשלה. אתה עבד לקנאה, לתאווה ולכבוד. אתה חלק מקבוצה החופשית ביותר במדינה. כמעט אף אחד לא יכול להתמודד מולה. המכונה תקשורת. אוסף של עבדים. הנכנעים לשכבה החיצונית של המציאות. ואילו החירות היא הנאמנות לצד העצמי באדם. הצד העצמי באדם כולו מתקומם מול הקנאה, התאווה והכבוד. איפה רואים את זה? כמעט בכל מקום בארץ היום. באיזשהו אזור בעיר אתה תראה אנשים הולכים והולכים 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 והולכים. אתה עוצר אחד, אומר לו, לאן כולכם הולכים? הוא מחייך חיוכך, הוא אומר, תגיד, אתה לא חי בעולם המודרני? אתה אומר לו, לא. הוא אומר, אנחנו הולכים להוריד את המשקל שאספנו במשך היום. למה אחי, תוסיף משקל. תהיה חופשי, תאכל כאוות נפשך. לא, הוא אומר לך, גיליתי שזה לא בריא. אז תגיד מה האמת. הפנימית של הנפש שלך. התאווה או ההתגברות על התאווה. קנאה. קנאה נקראת בשפת חוכמת הקודש של משלי רכב עצמות. היא אוכלת את האדם מבפנים. אז המקנה הוא חופשי או משועבד. והכבוד, השם ישמור אתכם ואת כל ישראל מהדבר הנורא הזה שנקרא כבוד. אוכל כל חלקה טובה. אתה הולך בכנסת בי"ד חשוון תפשין סמכי. החלטה מעוז הדמוקרטיה הישראלית עומד לדון בתוכנית הנקראת בשפה המתקתקה הינתקות, שעד אותה שנה לא ידענו על קיומה של המילה הזאת בעברית. זה בגימטריה עולה חורבן, גירוש, אבל לא נעים להגיד את זה. אז במסגרת החופש של הביטוי מצעצעים צעצוע של מילים. אתה הולך בכנסת. מה תפקידך בכוח? אזרח פשוט, המנסה לדבר על ליבם של חברי הכנסת, להצביע נגד גירוש וחורבן גוש קטיף. אתה בתחנה מוצא פה חבר כנסת, שם חבר כנסת, ומדבר איתו, ואז אתה נכנס לאיזשהו מסדרון שאמור להוביל לחדרי ועדות. ואתה שואל כתב אחד, שבמקרה אתה מכיר אותו, תגיד, איפה נמצאים כל חברי הכנסת? והוא מחייך. ואתה אומר לו, למה אתה מחייך? הוא אומר, תמשיך בסוף המסדרון. כל המסדרון אתה הולך, אין אף אחד. אתה מחפש, מחפש, פתאום אתה כמו אדם שמגיע לגן עדן, אתה רואה אור גדול. אתה מסתנבר רגע, ואז אתה שם לב שהאור הזה, זה הבזקים של אולי 100 מצלמות. כלי תקשורת מכל הארץ ומכל העולם. ולידם מי נמצא? חברי כנסת. ואז אתה שואל את הכתב הזה, תגיד לי, למה חייכת קודם? הוא אומר, אתה רואה איפה נמצא עם חברי הכנסת. אתה אומר לו, מה פירוש? מה פירוש איפה הם נמצאים? אתה נמצאים בכנסת? הוא אומר, לא. הם נמצאים איפה שהתקשורת נמצאת. הוא אומר הכתב הזה, יותר חשוב להם שאני ארעיין, אצלם, אפרסם אותם מהשאלה מה יקרה לגוש קטיף. אז הכבוד הוא אחד מגדולי המשעבדים בעולם. משבש את החלקות הטובות המוסריות שלנו. וזה לא בכדי שחזל בסוגיית חבלי משיח, אמרו, בגמרא בסוטה, היוקר יאמיר, הוא פירש תוספת יום טוב, היוקר כוונה שאיפה לכבוד. שאיפה לכבוד תגדל, היא תרסק. ובגמרא בסנהדרין כתוב, היוקר יעוות. אומר רש"י שני פירושים, או לא יכבדו זה את זה, או שהמכובד שבהם יהיה רמאי ושקרן. מכובד לא יכול להיות רמאי. למה? כי כל המכבד את הבריות, אומר בן זומא, הוא המכובד. אתה לא יכול לכבד את הבריות ולרמות אותן. אלא אם כן אתה ערבי, שחמישה מטר ממך יש חווה חקלאית של יהודי. אז מתאר היהודי איך במשך 30 שנה, הרבה מאוד ימים, הוא היה שותה קפה בבית של הערבי. חברים, אי אפשר להגיד מה פלמח, אבל מה האזור הזה. ובלילה, הבנים של אותו ערבי, עושים את כל מה שהיה שדידה. זה יכול להיות אצל אנשים, שהמרחק ביניהם לבין האמת, הוא בנפש שלהם. הוא לא טעות מקומית. אי אפשר למשל את האנשים האלה לבדוק בפוליגרף. הם פשוט, הם לא מתרגשים כשהם משקרים. זה משהו מיוחד, איזה גן מיוחד בנפש. אבל אדם שהוא אמיתי, הוא לא יכול, אם הוא מכבד את הבריות, הוא לא יכול לרמות אותן. זה תרתי דסתרי. מי יותר משועבד? מי יותר בן חורין? ביום שיצאנו ממצרים, נוצר המושג חירות. השתחררנו מכל הזיופים האנושיים. השתחררנו מקנאה, השתחררנו מתאווה, השתחררנו מכבוד. אז איך יכול להיות שתשעבדו איש את אחיו? זה זיוף. 6 שנים אפשר להחזיק מעמד בזיוף. 6 ימים אפשר להחזיק מעמד בזיוף. אתה בא לשבת, אתה לא יכול לזייף. אתה נפגש עם מקור האמת. אתה נפגש עם מקור השכינה, עם מקור הנשמות. יורדת נשמה יתרה לעולם, יורדת אמת לעולם. אם אני עם הארץ, ואתה צדיק, בוגר מכון מאיר, אתה כבר נמצא בעולם גדול מאוד של רוחניות. תדע לך, בשבת אומר הירושלמי, מותר לך לסמוך על עם הארץ כמוני. למה? כי אינני משקר בשבת. אימת השבת עליי. שבת זה לא רק כלי ראשון, כלי שני, שלישי. זה לא רק מוקצה. זה הופעת כוח חדש בנשמה שלא נותן לה את האפשרות לזייף. אם אתה זייפן, לך יצאו לך את האוזן. כי לא הבנת את מעמד הר סיני. אומר הירושלמי בקידושין, אתה לא יכול לקיים את המצווה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה הפירוש? אני לא יכול להיות עבד דתי, עבד דתי לאומי, עבד דתי לאומי חרדי, מני שמאלני, אני יכול. במובן הפרטי של המעשים, כן. אתה יכול להניח תפילין אצל האדון, אתה יכול לשמור שבת אצל האדון. אתה לא מבין, הופעת השכינה. אין שכינה במקום של עבדות, כי יש שם זיוף. רגע, מה אתה אומר אחר כך? כלי בני ישראל עבדים, עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. מה השמחה הגדולה? שיצאנו מחירות, לאן? לעבדות. לעבדות של מי? הרב קוק עלה לארץ בשנת תף רש סמך דל. בערך 106 שנים. המכונה 1904. למניינה. שנת פטירתו של הרצל. הרב קוק עושה הספד גדול, המספד בירושלים, מופיע בממרי הראייה. ושנתיים אחר כך, כותב מאמר שנקרא מאמר הדור, תף רש סמך וב. העמוד הראשון במאמר, כולו כאב גדול. על ההידרדרות הרוחנית האמונית בתקופתו. על ההתכחשות לתורה ומצוות. על חגיגת הכפירה הציבורית. כואב הרב קוק. בשונה קצת מממשיכי דרכו בחלקם, הוא לא מקטרג, הוא לא קוצף, הוא מברר. א', מה סיבת הקלקול הרוחני? וב', מה תיקונו? ומתוך מקורות, לא מתוך סברות הבטן שלו, לא מתוך הדמיונות הרוחניים שלו, מתוך מקורות, בנגלה, בנסתר, זאת שיטתו. הוא ממשיך את דרכו של אהרון הכהן. יכול להיות שיש אחרים שממשיכים את הדרך של משה רבנו. אבל הרב קוק הוא ממשיך את הדרך של אהרון הכהן. מסתכל אל פנימיות הנשמה, ומתוך כך מטפל בה. הנשמות, הוא אומר בחבלי משיח, על פי הזוהר, הם נשמות גדולות. המעשים מבחוץ מקולקלים. כמו אומר הזוהר, החמור, בהמה טמאה, אבל יש בה קדושה. צריך לבדות את הקדושה. ולא בכדי אומר הנביא, זכריה אני ורוכב על החמור. זה חבלי משיח. גם לפי הגמרא בסנהדרין, וגם לפי הזוהר. אומר הרב, אם הנשמות הן גדולות, ויש צמאון לפגוש גודל, ומצד שני פוגשים דברים קטנים, כפי שנדמה להם, בועטים בדברים הקטנים. הם מתחצפים. אבל לא בגלל שהם זדוניים, לא בגלל שהם מושחתים. כאן, בפסקה 10, בתוך המאמר, כותב הרב, ודור בעל רוח גדול, עם כוחות של נשמה גדולים, חפץ ומוכרח לחפוץ, בכל מקום שהוא פונה, זה מטריף אותו הסימאון הזה, לשמוע דברים גדולים. טוב, עכשיו, שאמרת רוח גדול, ואמרת דברים גדולים, תסביר מה זה גדול. אומר הרב, עיקר הגדולה של הדברים, שיהיו מסוימים, מוגדרים ומבוררים, בהירים, אפשר לקלוט אותם, אפשר לשמוע אותם, עם גודלם, רוחבם והיקפם. על איזה רוחב מדובר? על איזה היקף מדובר? נכנס הרב למשפט הבא. המטרות היותר פנימיות. אין גודל בלי הסתכלות פנימית על המטרות של החיים. היעדים של המעשים, התכלית של החיים, אין גודל בלי זה. אם הכל מתחיל ונגמר במעשים ובמדידה של המעשים, לא יכול להיות גודל. כי זה לא נוגע לכל מישורי הנפש, לא נוגע לכל מישורי החיים. המטרות היותר פנימיות שהשרשרת של כל החיים המוסריים, שקשורים לנפש, שקשורים לעצמיות, שקשורים לפרטיות, זה לא חידוש של הדור שלנו. הרב קוק כותב על המושג מוסרי, נפשי ופרטי. החלק השני, דתי, כלומר, המעשים המבטאים שמירת תורה ומצוות. והחלק השלישי, הלאומיים. עם, ארץ, ציונות, מדינה, עצמאות, קיבוץ גלויות. השרשרת של כל החיים המוסריים, הדתיים והלאומיים, וכל התלוי בהם, שזה בעצם שרשרת כל החיים, היא אחוזה במטרות הפנימיות. והן תהיינה מבוררות לפניו, עד כמה שהוא יכול לשער, ועד כמה שכוח ברורו יכול להגיע. ומה שלא יוכל להגיע הוא לברר. מכל מקום יחפוץ למצוא בהם רגש והלוך נפש. הרב קוק כתב הרבה על שכל וכתב הרבה על רגש. למה צריך שהמטרות היותר פנימיות, שהשרשרת של כל החיים המוסריים הדתיים והלאומיים אחוזה בהם, הם תהיינה מבוררות לפניו, למען ימצא חיים בלבבו. בקשת החיים היא בעצם בקשת הגודל. יכול להיות שאם לא אדע מה בעצם תוכן הצמאון שלי, יכול להיות שאחפש את הגודל בכסף, בתאווה, בכבוד. אבל זה רק בעיה של תרגום. זה לא אומר שאני אדם מושחת לגמרי. והדברים הנמוכים והפשוטים לבדם, אף על פי שהם מלאי אמת וצדק, לא יספיקו לו, לא ימצא בהם מנוח. מרב, ודור שבכוח יש לו רב, יש לו פוטנציאל, הוא בפועל לא כלום, הוא לא מבין שום קשר בין הפוטנציאל שלו לבין תורה ומצוות, ודורש הרבה ומן המוכן אין בידו מאומה, אי אפשר להצילו מרעתו, ולהעמידו על דרך החיים הנכונה, כי אם במה שנדבר עמו, מצד אחד, מכל ניסה ונשגב, נעלה ונעדה, ומצד שני, בשפה יותר פשוטה ונמוכה. בדברים היותר מורגלים ומובנים לו. כדי שימצא גם בעומק התאום שהוא שוכב שם, מבחינת שמירת תורה ומצוות, את הזיו והנועם האדיר והעליון שהוא מבקש. יודע הרב, מפוקח במבט שלו. אומנם רק קווי אורה דלים ומעטים נוכל להגיע לו. זה יספיק להחיות את לבבו, הוא יתחיל להתרומם ולהתנשא, ואם הוא יתייצב על דרך האורה, ילך הלוך ואור כשחר נכון מוצא. היוצא מדברנו, אומר הרב, על כן בא מועד להתחיל בעבודת הקודש הזאת. מה הגדרת עבודת הקודש? א', ללמוד. בלי לימוד, בלי בירור המקורות, בלי בירור קנה מידה מוחלט, הכל סובייקטיבי. משתנה בהתאם למצבי הרוח ולציפיות ולנסיבות, ואין בו אמת. שתיים, ללמוד מה שיהיה על מנת ללמד. דבר שהוא מתברר, לא נחסום אותו מאחרים. את דורנו הצעיר החפץ לפחות להיות חי וער. הוא לא דור של גלות, הוא לא דור של קיבוץ. הוא דור של ציסה, הוא דור של אנרגיה של חיים. וחלק רשום ממנו חפץ גם כן להיות חושב ומרגיש, תמיד זה הולך ביחד מוח ולב, מה שראוי לישראל ולאדם. ולא מעט פעמים, חיפוש הגודל הוא בתווך שנראה פער גדול מדי בין מה שטוב לישראל וטוב לאדם. וגם את זה דורש את הנפש, וגם זה דורש ברור של המטרות המוסריות, הדתיות והלאומיות. וכל זה נוגע, אומר הרב, לתהליך שנקרא השבת לבבות אל בנים ולבנים אל אבותם. זה סוג של תחייה. זה אי אפשר להיות כי אם דווקא על ידי אוויר עד ארץ ישראל. למה? כי הטבעה המוסרית של היחיד, כן של הכלל כולו, יש לה שני אופיים, שתי מדרגות. אחת נקראת ישר, השנייה כובש. אומר הרב קוק, כשם שהיחיד בשעה שהוא עדיין לא עלה עד מרום פסגת המוסר הגמור, בשעה שבטבעו עוד לא נחקק יפה החותם של הצדק והתו, אז דרכו הישרה קשה עליו. מה הוא צריך לעשות? מלחמות. הוא מוכרח להדוח את כוחותיו הרעים, לכובשם, לבטלם לפעמים. אדם נכנס למכון מאיר, הוא נכנס ממקום לפעמים מאוד עמוך, מאוד חלקי, מאוד סובייקטיבי, מאוד חשוך. הוא נכנס למקום שרק השם שלו כבר מפחיד אותו. מאיר, אור, אור גדול. אז מה הוא מבין? הוא צריך לדוח את כוחותיו. הוא צריך לדכא אותם. כי הם אלה שהביאו אותו למקום הנמוך. אומר הרב קוק, לפעמים יכול להיות שאתה צריך כך. אבל תדע לך, זה איננו דרך האורה עדיין. זה לא הדרך האידיאלית. למה? כי כאשר יוסיף לקח, מה זה יוסיף לקח? ישתמש באורה של תורה מצורף עם המאור השכלי והנטייה הטבעית שבלב הישר והתמים שיתעורר יפה. רגע, אם אמרת שצריך להדוח את כוחותיו, אז אין דבר כזה שכל, מאור שכלי, אין דבר כזה נטייה טבעית. אלא אם כן באמת אתה מלמד אותנו הרב קוק, שגם אם נדמה לרגע שהיה צריך להדוח את כוחותיו, זה לא האמת כולה. האמת היותר גדולה זה שיש באדם כוחות חיוביים. ואם הוא ישלב אותם עם התורה המוחלטת, אז ימצא שאיננו צריך כל כך להיות בעל מלחמות. ואם לפעמים יהיה לו צורך במלחמה, יראה גבורה אחרת, או לגמרי אחרת. למה? כי לא יכבוש שום כוח מכוחות נפשו שיהיו אסורים וכלואים. דרך האורה איננה דרך הכיבוש, כי אם ייקחם ישעבדם בחבלי האדם ואבותות האהבה אל הטוב והיושר, אל מרומי המגמות היותר נישאות, שהם החפצים האלוקיים, ואז יצא מכלל עבדות ויהיה בן חורין. איך הגיע הרב מעבדות ויציאה לחירות? ולמה הוא חוזר אחרי זה וסוגר את הרעגל ואומר, עטור בעבדות עליונה? מה זה עבדות עליונה? אומר הקדוש ברוך הוא, כי לי בני ישראל עבדים. ולמדו חז"ל מזה, ולא עבדים לעבדים. ונשאלה שאלה, איך זה מתיישב עם אותה הכרזה שהיא טבעית מבחינת הפסוקים של יציאה מעבדות לחירות. אולי בעזרתו של הרב קוק בעצם אפשר לקרוא את הפסוק כך. תחילתו המילים כלי בני ישראל. אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא. נוצרנו על ידו. חיינו בגללו. היינו בסכנת חיים. ועבר השם לגוף את מצרים ואת כל מי שנראה כמו המצרים. אם הוא הציל אותנו, ואם הוא בחר בנו, החיים שלנו הם שלו. והוא שיצר, והוא שבחר, והוא שהציל, אמר לנו, שכיבוד הורים מאריך ימים. חכם חכמי ישראל, מגדולי הדור, שומע, רואה, שאבא אחד אומר לבן שלו, לך עליה לעץ, תשלח את האם. שתי מצוות שנאמר עליהם, אריכות ימים. והילד עולה על העץ, ומתרסק ברצפה. והחכם הזה, הוא שנה ופרש. עוזב את הכל. זה הנקרא היום חוזר בשאלה, זה הנקרא היום דתלש, אמא שטובות, דירה שטובות, לא יודע איך. חזן אמרו שנה ופרש. כלפי אלה שלא שנו, הטענות הן אחרות, אבל מי ששנה הוא פירש. הוא אמר, לא יכול להיות שהתורה תבטיח אריכות ימים, ולא יהיה כדבר הזה. אם לא הייתה לו גאווה, הוא היה מבין שיש לו טעות גדולה מאוד. למה? כי מי הניח שאריכות ימים זה הרבה שנים? באמת, למה כתוב כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך? אומר רמב"ן, אדם שהוא כפוי טובה, הוא נקרא בשפת התורה נבל. זה סייעתא דשמיא להורים של נבל הכרמלי, שקראו לו בברית נבל. הוא היה כפוי טובה. זה המהותו. שדוד המלך, לפני שהיה מלך, עם גדוד שלו, שומר עליו מפני השודדים, ושהם רוצים בנו אוכל, הוא מתחצף אליהם. כפוי טובה. אומר רמב"ן, למה הוא נקרא נבל? מפני שבשפה העברית, ב' ופ' מתחלפות, אז זה כמו לומר נפל. יש מינימום שנקרא מכיר טובה, וכשאני לא מכיר טובה אני נופל מהמינימום. בסך הכל מה שהתורה אמרה, את המילה ארוחה, אריכות ימים, המילה ארוחה בחף בשפה העברית המקראית פירושה בריאות. התורה, הנבואה אומרת בישעיהו פרק נ"ח, אם אתה פרוס לרעב לחמך, אני עם ירודים תביא בית, כי תראה ירום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם, אז תעלה ארוחתך מאוד. לא ארוחה בחטא, ארוחה בחף. זה הבריאות שלך. זה איכות החיים שלך. אומרת התורה, אתה מקבל את אביך ואת אמך, זה לא משנה בין כמה אתה. זה לא משנה כמה שנים תחיה. זה משנה האם יש לך איכות חיים או לא. זה איכות חיים שלך. אז מה אתה מקשה קושייה מתפקיד בעולם שיסתיים? על התפקיד בעולם וסיומו והתחלתו מופקד רק גורם אחד, אלוקים. ואנחנו לא יודעים בחשבונותיו. אז תורה שאומרת לך שאם אתה רוצה לשמור על איכות חיים, תקבל את אורך בכל מצב, בכל תנאי, בכל גיל. היא אומרת לך בעצם, אם אתה רוצה להיות נאמן לנקודתך הפנימית האישית, תדע לך, זה כיבוד הורים. ואז תהיה בן חורין. כי אם זאת נקודתך הפנימית, הנאמנות לנקודתך הפנימית, היא מוגדרת על ידי מי שיצר את הנקודה הפנימית. מי שלא יצר את הנקודה הפנימית חושב שהחוצפה להורים היא הביטוי של העצמיות, והוא עבד לאנוכיות שלו. אם אתה במצרים, שומע בצורה ברורה שהגיע זמן הגאולה, ואתה לא רוצה לצאת ממצרים, אתה עבד. אולי יש לך פטרונים ממצרים. השגת הקלות, אתה לא צריך לעבוד, אתה מרגיש על הגובה. אתה עבד. עבד לשכבה החיצונית של חייך. לכם, אנשים אידיאליסטיים, התורה אומרת, ואהבת לרעך, אתם מבינים מה זה, אתם מקיימים את זה. אני, כשהתורה אומרת לי, ואהבת לרעך כמוך, אני נתקל במילה כמוך, היא כל כך מוצאת חן בעיניי, אני עסוק בה, בוחש בה, אין לי זמן בכלל לרעך. אז התורה כמעט הכשילה אותי. אומרת לי התורה, תפסיק עם הגאווה שלך. תסתכל פנימה. אם בתוך הנפש שלך, היית מבין שאתה חלק מהאומה, הרי גם השני הוא חלק מהאומה, הוא אחיך. אומר הרמב"ם בהלכות צדקה, אם התורה אמרה, בנים אתם להשם אלוקיכם, זאת אומרת שבינינו ובין עצמנו אנחנו אחים. איך יכול להיות שאני הלא דתי, אח שלך הדתי, או אתה ימני, אח שלי השמאלני, איך זה יכול להיות? מה הפירוש? מישהו בוחר באחים שלו לפי מציאת החן שלו? לפי התאמה בדעות? מה, אחווה זה צמוד מדד מעשי? אתה חושב, אתה האח הטהור והישר, שאני האח המקולקל? תעזור לי לתקן. כשאדם בונה פרטיות שהיא מנותקת מהכלל, הוא נשאר עבד. עבד לשכבת חייו החיצונית. ולכן הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אמר רבי נחמיה בגמרא מסכת סנהדרין, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. זה לא מציאות תיאורטית. בן דוד כבר פה. הייתה מסורת, כך כותב מרגליות הים, אצל משפחת האדמורים לבית טייטלבוים, אולי זה חסידות סאטמר, שבאחד הדורות התגלה אליהו נביא לאחד האדמורים, ואמר לו, תראה, הפירוש של המשפט, עד שתכלה פרוטה מן הכיס, כוונתו, עד שתכלה פרטיות מן הכיס. מה הכוונה? נחזור אחורה 30 שנה? אין פרטיות? או תכלה במובן של כלי. הפרטיות תהפוך להיות כלי. היום אנחנו בתקופה כמעט הכי קשה מבחינה מוסרית. ואין מי יודע מאיתנו אם היא הכי קשה. אין מי יודע מאיתנו, חוץ כמובן מעיתונאים, נביאים ופוליטיקאים. מה יהיה מחר, מה יהיה מחרתיים, אין לנו ידיעה. אבל כן יכולים לזהות באוויר את נקודת המעבר שהיא הכי קשה. הפרטיות הולכת לחזור בתשובה. הולכת להיגאל. הולכת לצאת מעבדות לחירות. ולכן היא מגייסת את כל כוחותיה כי זאת הדרך שהשטן מתערב בחבלי משיח. המנהק לא מופיע היום בצורה לאומית ברורה. אף סולבט שכומר שלערבים יש דין המנהק, אבל אני לא חושב שהכוונה שלו שכל ילד קטן נפתח באש עליו. הוא מדבר יותר על ההשוואה בשנאה התאומית. ברמה העקרונית אין מציאות לאומית של קטע מנהק. ובכל זאת אומרים, היו תלמידי הגר"א בספר כל התור, במסורת מרבם, שככל שהתקדמו כוחות הגאולה, צמיחת הגאולה, כך יגדלו כוחות השטן. אז דרך איפה הוא משפיע, אם הוא לא מופיע כאומה? אומרים, היו תלמידי הגר"א, דרך מידות מקולקלות. מפני, אומרים, היו תלמידי הגר"א, שמגמת הגאולה של ישראל היא לברר את האמת. ומגמת השטן היא להכחיש את האמת. כל מה שיוכל להכחיש את האמת, מגויס על ידי השטן למלחמה באמת. הכפירה היום היא לא מדברת על העולם שקיים 8 מיליארד שנה לעומת התפיסה האמונית של 5,700 ושבעי. מזמן נפסיקה להשתמש בזה. הכפירה היום אומרת, חיים, מילת קסם, לחיות. אבל אם חיים זה שתייה, מוגזמת, מופרזת, אובדן השתונות, והידרדרות מוסרית בעקבותיה, זה לא חיים. זה עבדות. אם חיים פירושם רווחים על חשבון אחרים, זה לא חיים. אם חיים פירושם שאין ערבות הדדית, זה לא חיים. את כל זה התורה רוצה שנגאל ביציאת מצרים. ואם אדם נשאר פרטי, ובגלל זה הוא הוציא את עצמו מן הכלל, הוא נשאר עבד. אין משהו אחר לצוות את ישראל בעת יציאת מצרים. חוץ משילוח עבדים. איפה שיש אמונה באלוקים, שם יש חופש. ואתה תלמיד, יש לך רב, אתה ריש לקיש, הגעת מארץ המאפיות, ראש הבריונים, כנס לבית מדרש, תשתוק. לא. תשאל 24 שאלות את רבי יוחנן. אתה שומר על החופש שלך. הוא חלק ממתנת אלוקים. נכון, אתה רוצה לתאר את החופש, שהוא לא יהיה אנוכי, שהוא לא יהיה תאוותני, שהוא לא יהיה חושני. בסדר. אבל אל תוותר על החופש בגלל שאתה רוצה לתאר אותו. דרך הישר היא היותר כוללת, היא היותר גדולה. כי בעצם פזורים הם בכל חלקי החיים, נקודות חיוביות, פזורות. נקבץ אותם, לאסוף אותם, לברר אותם, לתאר אותם. ראה אנוכי נותן לפניך. כך מסיים את התורה, את פרק למד בדברים. אני נותן לפניך את הטוב ואת הרע. את המוות ואת החיים. וחידוש גדול מחדש את התורה. לא היינו יודעים את זה בלי זה. מה היא אומרת? ובחרת בחיים. פשוט, ברור. אומר היה אחד מגדולי האדמו"רים, חיבר ספר המקנה על מסכת קידושין. אומר, בחרת בחיים הכוונה, כמו שהרב קוק אומר, תבחר בדרך החיובית. אל תשלול את הכוחות. שלילת הכוחות שהיא נעשית כשיטה, היא נקראת דרך המוות. והאמונה הגדולה בנפש האדם, שאלוקים ברא אותה כחלק מהופעת הכלל, ויש בה נקודות חיוביות שצריך לעדן אותן, צריך לשבץ אותן נכון, צריך לקשר אותן נכון, זאת נקראת דרך החיים. ממליצה התורה ואומרת, ובחרת בחיים. את זה, לפני שמלמדים, צריך ללמוד. וזה ברור שאם אני אדם שטועה בסבך העולם הזה, שמתפתה בכל מיני סוגים של חופש חיצוני. כשאני אראה אותך, אדם חי, אדם שמח בחלקו, אדם אוהב לעזור, אני אראה אותך איש חופשי באמת, אני אשאל את עצמי, איך גם אני אוכל להיות כזה? הרב קוק במאמר הדור לא ראה בעיני רוחו השתלטות דתית על המציאות, שכל בני האדם יראו כמו הדתיים. זה לא פסגת שאיפותם. היום יש סגנונות כאלה רווחים, יש כינוסים, יש דפים על זה, התורה מעל הכל. אני כל כך שמחתי בחידוש הזה, כי מתברר שהתורה היא מעל הדתיים, התורה היא מעל הרבנים. זה חידוש עצום. עד השבוע הזה, עד לפני שבועיים חשבתי שזה לא כך, שהדתיים הם מעל הכל. עכשיו הבנתי, התורה היא מעל הכל. התורה שאוסרת גאווה היא מעל הכל. התורה שאוסרת שנאת חינם היא מעל הכל. התורה שאוסרת למרות במלכות היא מעל הכל. התורה שאוסרת להיות אדם פרטי, פושע, מוציא עצמו מהכלל היא מעל הכל. אם זה היה כך, אולי גם הדתיים היו חוזרים בתשובה. אבל זה רק אולי. ולכן המדרש בעצם מברר שמי שיחזיר בתשובה את הצדיקים זה רק אחד. זה המשיח. מפני שהרי כל החיצוניות של המושג הזה נוגעת לזה שאדם מוגדר לא דתי ורק הוא צריך לעשות תשובה. אומר הרב קוק במאמרי העירייה במסע מחנות, אז זה אומר שאדם דתי לא צריך לעשות תשובה. וכל המושגים האלה עולה עם חלק מיציאה מעבדות לחירות של יציאת מצרים. לבנות מושג של קדושה שמחוברת לחיים, שמחוברת לכלל. לבנות מושג של קדושה שיש בה גודל, שיש בה חיפוש, שיש בה חופש. ולא רק שהיא לא סותרת תורה, ולא רק שהיא לא סותרת אמונה, אלא להפך, היא מגדלת אותה, את כל המושגים של החופש ושל התארה, של הפרטיות. אם נגיע למצב, אין דור שאני יכול להגיע אליו חוץ מהדור הזה. אם נגיע למצב שכל הפרטיות שלנו מגויסת למען הכלל, כל הפרטיות שלנו מגויסת לענווה, כל הפרטיות שלנו אידיאליסטית, אין ניצחון יותר גדול על השקר שנקרא שטן. אין גם מכשול יותר גדול. כי מי יכול לעמוד מול פרטיות? מי יכול לעמוד מול חופש? היינו השבוע בסיור מגרעינים תורניים. היה חידוש בסיור הזה שרוב העיתונאים והפוליטיקאים וגם הנביאים אמרו שאין סיכוי שהוא יתרחש. וכיוון שברוך השם הם לא קובעים במציאות, אז הוא יתרחש. היה אחד מהמפלגה שנקראת האיחוד היהודי ואחד שנקראת המפלגה של הבית הלאומי. והם היו באותו סיור ביחד. חייכו אחד לשני, ועזרו אחד לשני, והקשיבו אחד לשני, חידוש עצום. מכוח הסיור הזה מגיעים למקום שנקרא מועדנית. מה עושים במועדנית? יש בבאר שבע גרעין תורני נפלא, מאוד מחובר עם העירייה, מאוד מחובר עם הציבור, בית מוריה. הם באו לעיריית באר שבע, אמרו להם, תראו, יש פה שכונה, שכונה ג' שכונה במצוקה, בתי ספר הולכים ונסגרים, צעירים הולכים ונוטשים, בואו נקים מועדונית בתוך בית הספר העומד להיסגר. זה אומר שתהיה גם פעילות חינוכית לילדים, כולל אוכל, כולל הכל, מסוף הלימודים ועד 5-6-7 שבעצם מסתיים היום והולכים לישון, שזה מאוד חשוב בבניין הנפשות של הילדים. מהרגע שנודע בשכונה שיש כזה מהלך, המציאות של ההרשמה הייתה קודם 8 ילדים, נרשמו לכיתה א', ואחרי שבוע של תעודה של מה שהולך להיות בתוכנית הזאת, נרשמו 42 ילדים, לא צריך לסגור את הבית ספר. הגענו ביום שבו נפתחה המועדונית, בשעה שבה נפתחה המועדונית. יושבים מסביב לשולחן, חבר כנסת וכל מיני אנשים, חוץ ממני כולם חשובים וטובים שם. יושבת אישה, היא נקראת בפורום שישב שם, נציגת הקלודים. מה זה נציגת הקלודים? זה מדובר, יש שני עשירים, שהם החליטו לאמץ מורדניות, והיא הנציגה שלהם, המנכלית שלהם. היא יושבת בתוך הדיון, כי הם מתקציבים את המורדניות. היא מתחילה לדבר דבריה ולהגיד, יש פה איזה מחזה, דבר מדהים של לקיחת אחריות, של גרעין תורני על המצב בעיר, שיתוף פעולה עם מחלקת החינוך, מחלקת הרווחה וכו' וכו', וזה מאוד חשוב לטפל בנוער בסיכון. ואני החצוף אומר לה, אני מבקש לעצור פה, אין דבר כזה. אין דבר כזה נוער בסיכון. והיא לא מבינה מאיפה ההתפרעות הזאת. ואני אומר לה, תמחיקי את הנון. זה נוער בסיכון. נכון, אין סיכוי בלי סיכון. בסדר. אז תגידי נוער בסיכוי וגם בסיכון. אלא מה זה יוצא משפט ארוך? בסדר. אז אם משפט ארוך, תורידי את סיכון. שירי סיכון. אין אחד בלי השני. אתה אומר, לא, יש עשירון עליון, יש עשירון תחתון. זה כותרת של הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מה זה עשירון תחתון? מה זה עשירון עליון? מה זה עלויות פיתוח? מה זה פריפריה? מי שיסתכל במילון אבן שושן, מה זה פריפריה? הוא לא יכול להגיד את המילה הזאת יותר. אלא אם כן, היא מכוונת לגוש דן. במרכז חיים, בסדרות, באופקים, בנתיבות, בדימונה, בקריית שמונה, באקו, זה המרכז. והיום ממשלת ישראל קיבלה החלטה, ולשם שינוי גם עומדת לבצע אותה. שמהלך לאומי חדש, רחב, של הבאת למעלה מ-500,000 יהודים לגליל ולנגב. משימה ציונית חדשה, ברור לה שאיפה שיש חינוך לאידיאליסטיות, שם אפשר יהיה להניע תהליך אדיר כזה. אין דבר כזה, נוער בסיכון. תשים לפני האנשים אתגרים גדולים, מוסריים, טבעיים, מחוברים אל הכלל, הנפש של האדם כמהה להם. וככל שאדם הוא יותר פרטי, אם זה בתהרה, הוא עוד יותר כמהה לגודל. הוא עוד יותר כמהה לחיבור אל הכלל. אז בעצם הפרקים האלה של יציאת מצרים הם מצד אחד בניית מושג הכלל, גאולתו, לידתו, יציאתו, התוויית הדרך שאומרת, מגיעים לארץ ישראל, רק שם החופש שלנו, רק שם החיים שלנו, רק שם הפרטיות שלנו, ומוציאה את האדם, מוציאה את האומה מעבדות לחירות, כדי שמכלול המושגים, מכלול היעדים, מכלול כל סדרי העדיפויות יהיו, איך יותר ויותר נותנים ביטוי לאותן נקודות פנימיות בנפש, ואיך פחות ופחות משתעבדים לחיצוניות שלהם.